כאן רשת בית. דקלה אהרון שפרן. כאן רשת בית. שלום לכם וצהריים טובים, אתם על בחצי היום בכאן רשת ב', עורך המשדר הוא גיא קוטב, על ההפקה עמית כהן וקובי זרח, הטכנאי שלנו הוא רומן סורקין, כאן באולפן דקלה, רון שפרן, אנחנו כאן איתכם עד השעה 2 עם כל החדשות והעדכונים, אנחנו כאן עם פרשה שהותרה לפרסום כעת על קצין בכיר שניהל מערכת יחסים בהסכמה בשבועות האחרונים עם קצינה תוך כדי המלחמה, למרות שהיא כפופה לו ותוך ניצול יחסי מרות, הקצין הודיע שהוא פורש מתפקידו מסיבות אישיות. מיד נביא כאן את הפרטים שניתן לדווח עליהם בשלב הזה. כתבתנו קרמלה מנשה תהיה כאן איתנו. יהודית רענן, החטופה הראשונה ששוחררה משבי חמאס עם ביתה, התראיינה הלילה לערוץ אמריקני, ובראיון הזה היא תיארה את הרגע בשבעה באוקטובר שבו הובאה לבית החולים שבו הוחזקה בידי חוטפיה. יהודית מתארת בראיון הזה את קריאות השמחה של אנשי הצוות הרפואי והאחיות שנעמדו כשראו את החטופים וקראו קריאות עידוד. הם היו מאושרים על כך שהמחבלים של חמאס חזרו עם טרף ישראלי יהודי.
The minute we came in, all the nurses were standing there and going like this. They were also happy that they came back with prey.
יהודית רענן. הבוקר חסמו בני משפחות חטופים את נתיבי איילון כשהם מחזיקים 19 תמונות של החטופות שמוחזקות בשבי. הערב צפויה עצרת נוספת וכל זאת ברקע דיווחים על המסע ומתנה מתמשך לעסקה. עוזרת שר החוץ האמריקני אומרת היום בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית כי קיימת הצעה חדשה להפוגה בעזה שנמצאת על השולחן ומצפה לתשובה מחמאס. נדבר כאן היום עם אמיר אלפסה, האחיין של מאיה גורן, זכרה לברכה, שנרצחה בשבעה באוקטובר וגופתה נחטפה לעזה. האתר פוליטיקו מדווח כי גורמים בממשל ביידן הודיעו לעמיתיהם בארץ שהם יתמכו במבצע לסיכול טרור שלא יכלול כניסה רחבת היקף לרפיח, אלא יתמקד ביעדי חמאס בעלי ערך גבוה. נשוחח כאן היום עם האלוף במילואים גדי שמני, מפקד אוגדת עזה לשעבר. ועוד היום על ההיערכות לקראת יום שישי הראשון של חודש רמדאן, האזעקות שפילחו את האוויר גם הבוקר בצפון, וגם אם תרימו את המבט למעלה במקומות נבחרים בישראל, תוכלו לראות אולי עכשיו גם להקות מרשימות של חסידות חמודות. נברר האם יכול להיות שכפי שטוענת עמיתתנו שרון וקסלר, האביב אכן כבר כאן. נהיה כאן גם עם שירים שכתב ענר שפירה, גיבור ישראל. נהיה כאן גם עם ספורט ותרבות. בחצי היום אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים את המשדר איתך, כתבתנו קרמלה מנשה, ועם פרשה שהותרה כעת לפרסום על קצין המודיעין של פיקוד דרום שמסיים את תפקידו בגלל מה שמכונה, מה שהוא מגדיר, נסיבות אישיות.
כן, במילים פשוטות, יחסי מרות, קצין המודיעין, אלוף משנה א' של פיקוד הדרום, ניהל רומן במהלך המלחמה עם קצינה תחת פיקודו והסיים את תפקידו. הקצין נשוי ניהל במהלך המלחמה רומן בהסכמה עם קצינה, בניגוד מוחלט לפקודות הצבא. לדבריו הרומן הסתיים, הוא לקח אחריות, התקן את המשפחה, קיים שיחה עם הפקודים. האומן החל במהלך המלחמה לדבריו, לא בלשכתו, לא קצינה בלשכתו, אירוע חמור שאינו מאפשר לקצין להמשך בתפקידו, אומרים גורמי הצבא, הקצין מבין שכשל. צריך להגיד, מדובר באחד האחראים המרכזיים למחדל החמור ביותר שהוביל לכשל של השבעה באוקטובר. קצין מודיעין, שזה מה שהיה לו לעשות כשאנחנו מדברים על אירועים, אירוע על הכשל על המחדל החמור ביותר שהיה למדינת ישראל, והקצין הזה מנהל רומן עם הקצינה שלו, כשהקשב שלו צריך להיות סביב החטופים, סביב החטופות, סביב החיילות שנעשו, קצין מודיעין שאמון על המודיעין של פיקוד הדרום, הזרמת המודיעין לכוחות המתמרנים, כן. מידע על החטופים. אין ספק שהוא גם יהיה אחד הנחקרים בתחקירים שמתנהלים בתוך הצבא ובוועדת חקירה. הגדרת התפקיד שלו הייתה למנוע את המחדל. עכשיו נחשף את האווירה שהייתה שם תוך כדי מלחמה, מתברר כי הגיע מידע על הרומן מגורם חיצוני, הוא נקרא לציחה ונעשה ברור, הוא הודע, התקיים ברור אצל הפצר, והוא יסיים את תפקידו, ודובר צהל מצב שהקצין יסיים את תפקידו לאלתר, לאחר שנהג באופן שאיננו הולם את הנורמות הפיקודיות וערכי צהל.
כן, קרמל, הפרשה שהותרה לפרסום עכשיו. בואי ניתן בתוך כך, גם לנוכח הדברים האלה שאת אומרת עכשיו, תמונת מצב של המערכה ברצועת עזה נכון להבוקר.
כן, צהל ממשיך בפעילות ברצועת עזה, בעיקר בצפון הרצועה. צהל חיסל מחבל חמאס מרכזי במרחב לבנון, קידם פעולות טרור נגד ישראלים בעולם. אנחנו, הפעילות הזאת למעשה נמשכת, כשאנחנו בעצם נמצאים גם בצפון הרצועה, גם במרכז הרצועה, הפעילות שנמשכת כבר במהלך כל השבועות האחרונים, ואולי אפילו, קשה לומר, מדשדשת נוכח חוסר קבלת החלטות של הדרגים הגבוהים ביותר. עם זאת, מדגישים בפנינו שהכוחות נערכים, ויש תוכניות בכל משר קשור לרפיה, צהל גם חיסל חוליית מחבלים שניסתה לשגר פצצת מרגמה לנחל עוז ללא הצלחה. וכאמור, הפעילות של צהל נמשכת במרחב הדרום הרצועה, מרכזה, ויש לנו ברקע את הדברים של וולטפוס שעורר גם הוא ביקורת ושאלות על מקומו של קצין, הוא יכול להגיד את הדברים, אם זה תפקידו בעצם להעלות ביקורת על הדרג המדיני, אבל אלה שאלות שכבר כנראה כל רגע יש פרשה אחרת שתופסת כותרת יותר מהקודמתה. קודמתה.
קרמלה, קרמלה מנשה, תודה רבה.
תודה לך.
שומע את הדברים, האלוף במילואים, אלוף שעבר, גדי שמני, שלום לך. גדי שמני איתנו, אלוף במילואים, מפקד אוגדת עזה לשעבר. מיד גדי שמני יהיה איתנו בשידור. אנחנו נבקש את ההתייחסות של אלוף במילואים גדי שמני גם לדברים האלה, וגם לדברים שאמר אתמול מפקד אוגדה 98 דן גולדפוס, דברים שאמר והורו שערה בנוגע לציפיות שלו לנוכח הלחימה הממושכת ברצועה מהמנהיגים שלנו כאן. בואו נשמע.
אני מבקש בהזדמנות הזאת לפנות למנהיגים שלנו מכל הצדדים, ואני מקווה שיוכלו למצוא זמן להקשיב לליבו של לוחם, לליבו של לוחם שנלחם מהשביעי לאוקטובר ביום שבת הארור, ומאז לא הפסקתי להילחם, מאז לא הפסקתי לשלוח לוחמים וללכת איתם לעבר האש. אנחנו נלחמים, אנחנו לא מתעייפים, אנחנו נחושים, נחושים לנצח.
כך מפקד אוגדה 98 דן גולדפוס, ונמצא איתנו עכשיו אלוף במילואים גדי שמני, שלום לך.
צהריים טובים.
מיד נתייחס לדברים האלה של גולדפוס, אבל תחילה התייחסות שלך לדיווח של קרמלה מנשה על הפרשה שהותרה לפרסום, על קצין המודיעין שהודח בעקבות רומן שניהל עם קצינה. עד כמה המעשה הזה חמור בעיניך, גם על רקע העובדה שאנחנו בזמן מלחמה?
אני חושב שאני מסכים עם כל מה שקרמלה אמרה לפניי, ואין לי מה להוסיף על זה. אני חושב שהצבא טיפל בזה נכון, מבחינה פיקודית. וחבל שזה קרה.
אפשר לשאול אולי מהצד השני, האם אתה חושב שהדחה של קצין בכיר בתזמון כזה של לחימה עולמת את המעשים? אולי ניתן היה להמתין עם הדחתו בגלל המערכה שממשיכה להתנהל בימים האלה?
גם בתקופת מלחמה יש קווים אדומים, נורמטיביים, ערכיים, לצהל, ואסור, גם אם יש לחץ של מלחמה, לוותר על הדברים האלה, כי אתה מתחיל בזה, אתה לא יודע איפה אתה מסיים. לכן אני חושב שנכון נסו המפקדים, ונכון נסע גם הקצין, אני מניח שגם הוא הגיע למסקנה שאין לו מה לחפש שם יותר.
אתה מדבר על קווי מוסר ואתיקה, ובהקשר אחר לחלוטין כמובן, שמענו לפני זמן קצר את הדברים שאמר מפקד אוגדה 98 דן גולדפוס, מחר הוא צפוי להגיע לשיחת בירור עם הרמטכ"ל בעקבות הדברים האלה. מה אתה חשבת על הדברים הללו שהוא אמר?
תראה, גולדפוס הוא קצין מרשים. אגב, כמו כל מפקדי האוגדות המתמרנות שלנו, אנשים באמת מרשימים. הוא אמר דברים שרבים חושבים, אבל אני חושב שהיה נכון לומר אותם בצורה אחרת, ובדרך אחרת, בפורמים אחרים, באמצעות שרשרת הפיקוד. מפקד אוגדה גם יכול לנסח מכתב לרמטכ"ל, ויכול גם לבקש אישור מיוחד להעביר מכתב לראש הממשלה, ולבקש להעביר את זה לידיעת הממשלה. אני חושב שזאת הייתה טעות שהוא עשה את זה בצורה שזה נעשה.
ועדיין, אתה חושב שהתגובות לנאום הזה שלו היו במקום? בכל זאת, מפקד, כמו שאתה אומר, מוערך מאוד, הוא משמיע את התחושות שלו, אפשר להניח מדם ליבו אחרי לחימה ממושכת במערכה הזאת?
אני חושב שזה לא היה נכון לעשות את זה בצורה הזאת. אני מאמין גם שהרמטכ"ל יעמיד אותו על טעותו, והוא גם ידגיש מחדש את הקו המאוד ברור בין צה"ל לבין המערכת הפוליטית. צה"ל הוא צבא של מדינה דמוקרטית, ויש כללים שאנחנו לא יכולים לחרוג מהם. עם כל הערכה הגדולה שיש לי לגולדפוס, הוא באמת קצין מרשים, יצא לי לשבת לידו גם בחפק שלו, ולראות איך הוא מנהל את הדברים. קצין מרשים, באותה נשימה, אני רוצה לומר שהמקרה הזה צריך לשמש תמרור עזרה לכולנו. כשנשאל את עצמנו איך קצין כזה כמו גולדפוס, שהוא מקצועי, הוא ממושמע, הוא נבון, מגיע למצב הזה שהוא עושה דבר כזה.
אתה חושב שהאמירות הללו שלו עלולות לסכל את המשך ההתקדמות שלו בצהל? אתה אומר קצין מרשים, עטור הישגים, עטור, אנחנו שומעים עליו הרבה מאוד ביממה האחרונה.
אני מקווה שלא, אמרתי, אני מקווה שהרמטכ"ל יעמיתו על טעותו, בטח גם ינקוט נגדו איזו סנקציה פיקודית. אני חושב שנכון שיקרה משהו עם הדבר הזה, כי הרמטכ"ל חייב להדגיש את הקו המאוד ברור הזה, שקציני צה"ל במדים לא יכולים להתבטא בצורה כזאת. אבל אני רק רוצה לדבר על העניין הזה. אני אומר, זה חשוב כן. להבין למה אנשים מגיעים למצב הזה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. כי יש לנו באמת צבא נפלא עם אנשים מדהימים, שמאז, ואני אומר לך שהרבה בצבא מרגישים מה שגולדפוס מרגיש. הרבה מפקדים בכירים מרגישים תחושה מאוד לא טובה. שמאז עליית ממשלת החורבן הזאת של השביעי לאוקטובר, יש לנו צבא שפועל בתוך סביבה ממשלתית עוינת, צריך להגיד את זה, שבשביל לממש הפיכה משפטית, הפך את אנשי המילואים לבוגדים. הסביבה הכי קרובה לנתניהו ורעייתו, קארי ששלח אותם לעזאזל, אנחנו זוכרים, ואמסלם שהפלי בהם את מילותה, ואורית
סטרוק. אתה מדבר על השיח של לפני 7 באוקטובר, אתה חושב שהוא עדיין משפיע היום על ההתנהלות של לוחמים?
גם אחרי 7 באוקטובר, כשאורית סטרוק המליצה לבדוק את הכיסים השמינים של אנשי המילואים.
היא אמרה אחרי זה שהתכוונה לפנסיות של אנשי המילואים, הוותיקים.
כן, ושרים. אגב, אנשי המילואים, מפקדי האוגדות האלה שנלחמים עכשיו ומחרפים את נפשם עוד כמה חודשים, שנים, הם יהיו אנשי המילואים האלה, את יודעת. חברי קואליציה שתוקפים את אלוף הפיקוד, פיקוד המרכז חדשות לבקרים. ראש ממשלה שבימים הראשונים למלחמה, הלשכה שלו מוציאה לוחות זמנים של התרחשויות של השביעי לאוקטובר כדי לנער את חוצנו. אז את מבינה, עובדים פה תחת ממשלה שהיא פשוט ממשלה מאוד 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 בעייתית.
טוב,
היא מאוד לעומתית.
אני שמעתי
את זה. ויש אנשים כן. שכנראה, אני מניח שמה שקרה אצל גולדפוס, מצד שני הוא רואה את האנשים שלו. הוא שומע אותם, הוא מבין שבימים הקרובים גם הממשלה הזאת הולכת לעגן חוק השתמטות מושחת, ולפתור עשרות אלפי חרדים, כשאנחנו מבינים שהצבא שלנו הוא צבא קטן.
צריך להגיד שאנחנו שומעים בימים האלה, אנחנו שומעים בימים האלה גם על ניסיון של ראש הממשלה יחד עם שר הביטחון, ויחד עם ראשי המפלגות החרדיות גם לגבש מתווה לחוק הגיוס, כמו שאתה מכנה אותו, חוק ההשתמטות. אבל אני רוצה, אלוף מילואים גדי שמני, לגעת איתך ברשותך גם בעניינים שנוגעים ללחימה עצמה בזמן הקצר שיש לנו, אתר פוליטיקו, מדווח כי גורמים בממשל ביידן הודיעו לישראל שארצות הברית תתמוך במבצע ברפיח, אם הוא יתמקד בידי חמאס עם ערך גבוה, ולא בכניסה רחבת היקף של ישראל לעיר הדרומית ברצועה, ושמענו את נשיא ארצות הברית, אומר בראיון בתחילת השבוע שפעולה ברפיח היא קו אדום, עד כמה לדעתך אנחנו קרובים לעימות חריף יותר בין ישראל לארצות הברית על רקע הסוגיה הזאת של רפיח?
אני מקווה שאנחנו לא קרובים לעימות, כי אסור שמדינת ישראל תתעמת עם הטובה והחשובה שבידידותיה, בטח לא בתקופת מלחמה, ואני מעניין שאפשר לסדר את הדברים.
אבל ישראל יכולה לוותר בשלב הזה על פעולה אינטנסיבית, משמעותית, ברפיח?
תראי, הסיפור הזה של, של מתאר כזה של פשיטות על, על, יעדי, על יעדים אסטרטגיים בתוך רפיח, אפשר להתחיל לחשוב לכיוון הזה, אבל ברור לגמרי שברגע שצהל יתחיל לפעול בתוך רפיח, האימות ילך ויתרחב, כי אתה הרי בסופו של דבר, אם יש תנאים מבצעיים שמאפשרים מוד כזה של פעולה, כמו שיש עכשיו בצפון הרצועה, זה אחרי שריסקו שם את כל גדודי החמאס, אז אפשר לעשות דבר כזה. ברפיח חמאס הוא בכוחו, ולכן אני חושב שלא יהיה מנוס, יצטרכו להיכנס גם עם סדקים גדולים, אבל אפשר לעשות תוכנית של פינוי אוכלוסייה, לדעתי לא לפני סוף הרמדאן. אנחנו נקלענו
שזה עוד פרק זמן קדימה, אנחנו מדברים על עוד שבועות קדימה.
נכון, כי אנחנו נקלענו למצב לא טוב, היינו צריכים להיות במקום אחר בלחימה ברצועת עזה, והצהל הציג כבר תוכניות לדרג המדיני לפני למעלה מחודשיים, אבל משום מה בדרג המדיני החליטו שלא הולכים על רפיח בשלב הזה, לדעתי טעות ברמה האסטרטגית, אבל זה לא דבר שאי אפשר לתקן אותו, אין שום ספק שבסופו של דבר לא תהיה ברירה, יצטרכו להיכנס גם לרפיח, יצטרכו להגיע לציר פילדלפי, אבל יערה, אני באמת רוצה לחזור לדבר
שבעיניי הוא הדבר,
הוא הדבר החשוב מכל, ודיברת עליו ככה ועברנו עליו מהר, זה כל הנושא הזה של חוק הגיוס. תראי, אחת הבעיות של מדינת ישראל היום, יש לנו שתי זירות, אנחנו עכשיו נושכים את השפתיים, יש לנו צפון שהוא כולו הפך לשטח הפקר, כי צהל הוא צבא קטן מדי. חייבים להגדיל את צבא הגנה לישראל לפחות בשלוש אוגדות. יש היום 65,000 חרדים שהם
בגילים של טווח הגיוס, כן.
כן, בטווח הגיוס שלא מתגייסים לצהל. עכשיו, אני לא חושב שצריך לעשות דברים בכוח, אני חושב שצריך לעשות דברים בהידברות, אבל גם החרדים צריכים להבין, אין למדינת ישראל עתודות כוח אדם. הם עתודת כוח האדם שלנו. תדעת, שאני הייתי אלוף פיקוד מרכז, היה לי עתוד נצח יהודה. וכל הזמן באו ואמרו לי, זה יקר, למה להחזיק אותם? כי הם גם צריכים ללמוד. ואני אמרתי, חבר'ה, זאת העתודה של עם ישראל.
כן, ואני חושבת שבאמת, כמו שאתה אומר, בהחלט, וכמו שאתה אומר, אני חושבת שגם הקונספט של צבא קטן וחכם מוכח באופן חד משמעי בשבעה באוקטובר כקונספט שאין לו התכנות, לפחות בשלב הזה. אנחנו צריכים לצערי לסיים את השיחה שלנו, אבל אני רוצה להודות לך בשלב הזה, אלוף במילואים גדי שמני, מפקד אוגדת עזה לשעבר, על הדברים שאמרת כאן, הדברים נשמעו. תודה רבה לך.
צהריים טובים.
ברקע האירועים הביטחוניים באזור ירושלים בימים האחרונים, והפיגוע אתמול במחסום המנהרות, המשטרה מאבה את כוחותיה החל מהיום, ולקראת תפילות יום השישי הראשון של חודש רמדאן. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
כן, שלום.
עד כאן עם הפרטים.
נכון, אז בעקבות האירועים, כפי שציין, של הימים האחרונים בהם פיגוע אתמול בבוקר במחסום המנהרות שמדרום לירושלים, המשטרה מתגברת את כוחותיה במעברים ובעוטף ירושלים. החל מהיום מוצבות ארבע פלוגות מג"ב במילואים באזור הזה. מדובר בעיבוי של שתי פלוגות נוספות ממה שנקבע קודם לכן, קודם לאותם אירועים שהיו. כמו כן, אנחנו מפרסמים כי המשטרה מגדילה את מספר השוטרים שיפעלו מחר תפילות יום השישי של הרמדאן, תפילות יום השישי הראשון, במקום 2,500 שוטרים, כפי שתוכנן תרם האירועים, ליותר מ-3,000 שיפעלו בכל גזרת מחוז ירושלים, החל מהר הבית, העיר העתיקה, ועד למעברים והמחסומים. וזה גם, בהתאם גם, נזכיר את מה שאמר גם המפכ"ל אתמול בדבריו בזירת הפיגוע במחסום המנהרות, כי יום שישי יהיה נקודת המבחן להמשך, גם בנוגע לכניסה לתפילות עצמם. עד כה נשמר השקט בהר הבית ובעיר העתיקה, ואפילו בשכונות מזרח ירושלים הקרובות לעיר העתיקה. כעת אנחנו גם רואים קריאות שיוצאות מחמאס להגן על מסגד אל-אקצא, להגיע לשם, לשעות שם וללון במסגד, והמשטרה כאמור מתגברת את כוחותיה בהערכות מצב שקיימה, ועל רקע האירועים האחרונים במחסום המנהרות במחנה הפליטים שועפאט בכביש 436.
כל זה גם לקראת יום שישי הראשון של חודש רמדאן. ורד פלמן, תודה רבה.
תודה.
הערב התכנס קבינט המלחמה, ואנחנו עכשיו לעמיחי שטיין, כתבנו המדיני. העמדה עדיין נותרה, כל עוד אין תשובת חמאס, אין יכולת ממשית להתקדם.
נכון, אז הערב התכנס קבינט המלחמה כדי לדון במגעים לעסקת חטופים. כמו שאמרת, העמדה הישראלית נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים. עד שחמאס לא משיב איזשהו מסמך בכתב לגבי עמדותיו על אותו מתווה פריז, כמה מחבלים הוא דורש שישוחררו, איזה חטופים הוא יכול לשחרר בחיים, או מה הרשימה שהוא יכול להעביר לישראל לפני ביצוע עסקה, ועוד כמה דרישות. למעשה כרגע ישראל לא רואה דרך להתקדם במסע ומתן, וגם כנראה לא תשקול את האפשרות לשנות את המנדט של המשלחת הישראלית לאותן שיחות שראינו בתקופה האחרונה. שוב, כרגע להגיד, אין כוונה לשלוח משלחת ישראלית, אבל גם לא לדון בשאלה אם צריך להרחיב את המנדט שלה כל עוד אין תשובת חמאס. הערכה היא שהתשובה הזאת כן תגיע אולי בימים הקרובים, וזה מסתמך בין היתר על דיווח שהבאנו אתמול בחדשות הערב, על כך שחמאס עזה כן מעורב במגעים בתקופה האחרונה. זה מסר שהמתפחות מעבירות לישראל.
למרות אמירות כאלה ואחרות שהיו שאולי הוא פחות מעורב בשלב הזה.
אז נכון, זה מה שהמתווכות מעבירות את המסר הזה לישראל, ומבחינת ישראל לעצם העובדה שחמאס אז המעורב מראה שהוא עדיין מוכן לשקול עסקה, שהוא לא שם את האפשרות הזאת בצד ואומר אני לא מעוין בעסקה, ולכן הערכה בישראל שמתישהו יש לזה פוטנציאל לקרות, אבל מתי זה המתישהו הזה, זאת לא שאלה אחרת.
עמיחי שטיין, תודה רבה.
תודה.
אנחנו נוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחר מכן נגיח למבט קצר לצפון לעבר כפר בלום, שם היו אזעקות הבוקר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. בחצי היום חזרנו, מיד נהיה עם מבט לכיוון הצפון, עם האזעקות שהיו שם היום בבוקר, אבל תחילה אנחנו פונים אליך, כתבנו אליאור לוי, שלום.
צהריים טובים, דקלה.
ראש תחום העולם הערבי, אנחנו רוצים לשמוע ממך את הזווית הזאת, מהצד הערבי על המסע ומתן המתמשך, שמענו עכשיו גם את הדיווח של עמיחי שטיין, לקראת עסקה אפשרית, כן או לא, כשברקע חודש הרמדאן שמחר מגיע בעצם ליום השישי הראשון שלו.
כן, אז אנחנו מגיעים לסוג של מבחן גם מהרמדאן, אבל בואי קודם כל נתחיל במצרים, כאשר משם יוצאת הודעה רשמית של משרד ההסברה המצרי הבוקר, ולפיה בעצם מנסים לעשות איזשהו מדווה חדש שהוא הפסקת אש עוד טרם ההפסקת אש, כלומר סוג של הפוגה בין הצדדים, קצרה אגב, כלומר בין שבוע לשבועיים, כאשר במהלך אותה הפוגה בין שבוע לשבועיים שלא תכלול, לא נסיגה של צהל, לא עצירת הפעילות האווירית של צהל, פעילות הביון כמובן, האווירית של צהל מעל הרצועה מצד אחד, אבל גם תנצור את האש בין הצדדים. מדוע? משום שאז הם אומרים, ננסה להביא את הצדדים יותר קרוב מבחינת העמדות שלהם, ואולי ככה, בעזרת אותה הפוגה, להשיג פריצת דרך באותו מסע ומתן למתווה של עסקת חטופים מול חמאס. כאשר הדבר הזה נמצא על הפרק וברקע, כמו שאמרת, חודש הרמדאן, אתמול דיווחנו בחדשות הערב על כך שגורמים שמעורים בפרטים אומרים לנו שבעצם יום שישי הקרוב, שיהיה גם יום שישי הראשון של הרמדאן, יהיה נקודת מבחן גם עבור הסיכויים להשיג מתווה של עסקת חטופים. וכמובן שכשאני מדבר על הרמדאן, אני מדבר כמובן על אל-אקצא, כלומר אותם גורמים אומרים לי, מה שיהיה באל-אקצא מאוד מאוד ישפיע על מה שיקרה גם סביב שולחן המסע ומתן. כן. כלומר, אם יש שקט שם, אז יש סיכוי יותר גבוה להתנעה מחודשת של המסע ומתן, ואם לא יש שקט, זה כנראה קצת או אולי לא קצת, ירחיק את הצדדים.
וליאור, אם אנחנו מסתכלים עם הדברים שקורים באלקסה ויקרו בחודש רמדאן, האם תהיה להם השפעה גם על החזית בצפון ועל מה שהתחולל שם או צפוי להתפתח שם?
תראי, זו שאלה מצוינת שאין עליה תשובה חד משמעית, משום שאם אנחנו מסתכלים על הפסקת האש הקודמת באותה תקופת פעימות ושחרור של חטופים ישראלים, הרי שנסראללה מיוזמתו המוחלטת נצר את האש, לא הייתה אש כל, לאורך כל הפסקת אש מול חמאס בתקופת אותה פעימות, אבל, וצריך לומר, אבל חשוב, צריך לזכור שגם בצד הישראלי נשמעו אמירות אחרות לגמרי. שר הביטחון גלנט אמר, הפסקת אש בעזה אין משמעה הפסקת אש בלבנון, כלומר ישראל תמשיך לפי גלנט לתקוף בלבנון, אבל צריך לקחת את הדברים האלה ברבון מוגבל. קודם כל זה נאמר כבר לפני כמה שבועות. דבר שני, יש את הלחץ האמריקני שבעצם הם גורסים שאם תהיה הפסקת אש בעזה, זה יגרום להם לחדש גם את המסע ומתן כדי להגיע להבנות בלבנון מול חיזבאללה וישראל, כדי לנסות ולהרחיק את חיזבאללה אחורה, וכמובן שכאשר מגעים כאלה מתנהלים בהפסקת אש, הסיכויים שהם להצליח גבוהים יותר, לפחות מבחינת האמריקנים.
אליאור לוי, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו עכשיו עוברים אליך, כתבנו חן ביאר, שלום.
שלום, צהריים טובים.
גם הבוקר, הזקות מפלחות את השמיים שם אצלכם בגליל.
נכון, בהחלט. הירי לאזור עמק החולה עם נפילה בסמוך לקיבוץ כפר בלום. נזכיר, קיבוץ כפר בלום הוא אחד מאותם יישובים שלא פונו בסופו של דבר, והתושבים נמצאים שם, מסתכלים לכיוון צפון, רואים את היישובים השכנים שלהם שהם ריקים, כי היישוב הזה נמצא באמת בסמוך לקו היישובים שפונה, אבל שם מנהלים את שגרת החירום, וזה אומר שכאשר נורו הטילים לעבר האזור הזה, היו למשל לימודים בבתי הספר האזוריים שפועלים משטח הקיבוץ עצמו. בחלק מהמקרים אפילו התלמידים היו בהפסקה באותו הזמן. הוחלט בסופו של דבר להמשיך למרות הירי הזה את יום הלימודים ולא לשנות את השגרה אחרי הערכת מצב והתייעצות שהייתה. והחיים, אנחנו רואים פעם נוספת, לא חסרות דוגמאות, אבל בכל יום אנחנו מקבלים חדשות כאלו למורכבות הגדולה של לקיים את שגרת החירום הזאת ולדילמות הבאמת בלתי נגמרות. לצד הירי הזה הייתה גם תקיפה של צהל, לפחות על פי דיווחים בלבנון בשעות האחרונות, שהתמקדה באזור שמצפון לקיבוץ עירון בגליל העליון.
חן, תודה רבה.
תודה.
ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לאופר בן צבי, שלום לך, צהריים טובים.
גם לכם שלום וצהריים טובים.
תושב כפר בלום, היית הבוקר בקיבוץ בזמן שנשמעו אזעקות?
האמת, הייתי בקיבוץ.
ספר לנו מה היה, מה שמעתם, מה ראיתם?
הייתה אזעקה, היו התרעות על טילים ורקטות, בסופו של דבר זה כנראה היה כטב"ם. הרתו אותו ו... כל מי שנבעל קצת נרגע וזהו. היה צריך להיות לנו ביקור חשוב, אז הוא נדחה.
ביקור חשוב זה נשמע מעניין, של מי? מי היה אמור להגיע אליכם?
נשיא המדינה, הוא הגיע קצת באיחור בגלל העניין הזה.
נשיא המדינה ביקר אצלכם היום בכפר בלום?
כן. בא לשמוע מה אנשים חושבים. יש מישהו שבא לשמוע. חבל שזה לא אלה שיכולים גם להחליט, אבל יש מישהו שבא לשמוע.
ועדיין, אני חושבת שזה מאוד מרשים שאישיות בדרג בכיר באה לשמוע אתכם, ואתה מדבר על כך שאנשים נבלו, אנשים עדיין נבלים, 5 חודשים אחרי שכל זה מתחיל, אולי קצת פחות, אבל עדיין חודשים ארוכים.
אנשים נבלים, ילדים נבלים, ילדים בבתי ספר, לא תמיד בכיתות מוגנות. כן, לא רק אנשים נבלים, גם בעלי חיים נבלים, גם כולם נבלים.
בהחלט, ואני חייבת להגיד שגם שמענו עכשיו מכן, אפשר רק לתאר, אולי תספר לנו קצת על מציאות שבה אתם נמצאים בכפר בלום, הייתה המלצה להתפנות, יש אנשים שהתפנו, אבל יש הרבה שכבר נמצאים שם. איך מנהלים את החיים כשהשגרה, שהיא בעצם שגרה נוראית, ממשיכה כל הזמן ברקע, כל הזמן אתם שומעים את העירותים, יש אזעקות, יש את הבומים האלה שמלווים את, אני מתארת לעצמי, את חיי היומיום שלכם בקיבוץ.
משתדלים לנהל את החיים, זה לא פשוט, כי החיים לא, הסביבה לא ממש מאפשרת את זה. העיר שלנו, שנותנת לנו את כל השירותים, די סגורה. מה שפתוח, אז הוא פתוח בצורה מצומצמת. נגיד, בסופרמרקט יש הרבה פחות דברים מאשר בדרך כלל. אז את רוצה להזמין שליח, אז הוא, חלק מהשליחים באים, חלק מהשליחים אומרים לך שהם מוכנים לפגוש אותך בראש פינה. לא מתקדמים יותר משם.
אתם עזר, אתם...
לא תמיד יש, אז את צריכה לנסוע לחצור, או לקצרין, שולחים אותך.
אתם התפניתם אבל מהקיבוץ בתחילה, נכון? ואחר כך חזרתם.
אנחנו, כן, אנחנו התפנינו בתחילה.
לאן עברתם?
קיבלו אותנו יפה מאוד, עם לב רחב מאוד, בקיבוץ דליה. נתנו באמת מה שהם יכולים לתת, אבל זה דירה קטנה שלא כל כך מספיקה, שכשהבת החיילת באה לחופשה אז היא לא, אין לה איפה להיות. בשלב מסוים פתחו את בתי הספר בצורה חלקית מאוד, אבל מחייב לפחות את זוגתי שהיא מורה להיות פה באזור. באזור, לא בבית ספר, הם נוסעים, יש להם כמה מרכזי לימוד בין קצרין לאיילת השחר, בקיצור, המורים נוסעים על חשבונם כמובן.
ואז בעצם הייתם צריכים גם לחזור לקיבוץ,
היינו צריכים גם לחזור, וגם הילדה הקטנה פתחו לה פה בית ספר, שבהתחלה הבטיחו שזה יהיה כיתות מוגנות, אבל הסתבר שזה לא כל כך עובד ככה.
אבל אופר, תגיד, אתה שומע שיש ברקע ניסיונות להשיג איזשהו הסדר מדיני בצפון בכל זאת, שכרגע הם לא צולחים, אבל אם אתה עכשיו היית יכול לפנות למקבלי החלטות ולדבר איתם, מה היית אומר להם? אתה היית מצפה שהם יפעלו צבאית בצורה תקיפה יותר בצפון? היית מצפה מהם למשהו
אני,
אחר?
אני מתקשה לתת להם הצעות בתחום הזה, כי אני באמת, אנחנו רוצים פתרון, זה ברור שאנחנו רוצים פתרון, וברור שאף אחד לא כל כך מאמין למי שיושב בצד השני, שכשיהיה איתו הסכם, אז הוא יקיים אותו, כמו שהוא קיים את החלטת מועצת הביטחון, שכולנו עכשיו פתאום כמהים שהיא תקוים. זה בעייתי, אבל הייתי רוצה קודם כל שיהיו עדים וערים למה שקורה פה ויגיבו ולא יתעלמו לחלוטין. אנחנו בכלל לא קיימים מבחינתם. אין שום ליישובים שפונו עוזרים בצורה כזאת או אחרת, ומי שלא פונה אז הוא לא קיים. אצלנו השגרה, אנחנו, יש לנו הרבה שגרה, אנחנו 6 פעמים ביום עודים לנו לחזור לשגרה. מלא שגרה כל הזמן.
אני שומעת את הדברים שאתה אומר, ואתה באמת, אני שומעת ככה שאתה מתאר מדם לבך את העניין הזה, ואתה אומר את זה בצורה מאוד אלגנטית, מאוד ברוגע, אבל עדיין זאת שגרה שהיא הכי לא נורמלית שיכולה להיות, הכי לא שגרה שיכולה להיות.
בוודאי שהיא שגרה לא נורמלית, זה לא שגרה, זה טירוף, זה אנשים, תראי, הילדה הולכת לבית ספר. אני לשמחתי כבר פנסיונר ולא חייב זה, אבל כדי שיפעילו את הבית ספר, ההורים צריכים לבוא לקחת את הילד או מהסעה או מבית ספר ולהביא אותו לשם. והבית ספר פתוח מספר קטן יותר של שעות מאשר בימים רגילים. זאת אומרת, הורה שעובד וצריך לבוא ולקחת את הילד שלו, זה דבר קטן, הוא פשוט לא יכול לעבוד.
הוא לא באמת יכול לעבוד, הוא צריך כל הזמן להיות נכון לבוא ולהביא את הילד.
אין לו יום עבודה, אין לו שום דבר, אבל זה במקרה שיש לו עבודה, כי לא לכולם יש עבודה. הרבה מאוד דברים פה סגורים. הרבה מאוד יש מעסיקים שעזבו, פשוט מאוד, כל מיני חברות שהתחילו פה והתפתחו פה, והייתה פה איזו התפתחות בשנים האחרונות, פשוט עברו והודיעו שלא יחזרו, איך אפשר?
מה זה עושה למרקם החברתי? מה זה עושה לתחושות של אנשים שנפגשים בשבילים של הקיבוץ בימים האלה?
מה זה עושה? יש כאלה שמקטרים יותר, יש כאלה שמקטרים פחות, אף אחד לא מושר. אנשים לחוצים, זה לא, יש אנשים עם בעיות כלכליות קשות.
אופר, מה נגיד? נאחל לכם שהשיחות בשבילים בקיבוץ יהיו שמחות יותר ורגועות יותר בלי בומים ברקע?
שיהיו יותר שיחות, כי אנשים לא כל כך בשבילים.
שיהיו גם יותר אנשים שם בכפר כן. בלום. אנחנו מקווים מאוד שזה באמת יקרה, ובקרוב ובנסיבות טובות ושמחות. אופר בן צבי, תושב כפר בלום, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שיהיה שקט.
תודה לכם. יום טוב.
יום טוב. פרסומת. בחצי היום חזרנו, אומרים עכשיו שלום לראש תחום הכלכלי, ליאל קייזר, שלום לך.
שלום, דקלה.
אנחנו ביום שאחרי אישור תקציב המדינה המעודכן לשנת 2024, שלב הסיכומים לרגע, מי מנצחים, מי מפסידים, ואם אני יכולה להוסיף, מה שלום מגדלי הבטטות הבוקר?
זאת אומרת, אנחנו ביום שאחרי אישור התקציב בכנסת, אנחנו בעצם ביום שלפני הקיצוץ הנוסף, דקלה, וזה כבר מחבר אותנו לשאלה שלך, מי המנצחים ומי המפסידים. אם צריך ככה, את יודעת, ממש 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 מלמעלה, אז המנצחים הם הפוליטיקאים שלנו, שהצליחו לעדכן את תקציב המדינה באופן כזה שהכספים שחשובים להם, קרי, הכספים הקואליציוניים, אלה שמשרתים את האינטרסים הסקטוריאליים של כל אחד ואחד מהם, אלה שמשרתים את הבייס שלהם, אלה שמאפשרים להם להמשיך לשבת יחד ולקיים ממשלה, הכספים האלה קוצצו הרבה פחות משהיה אפשר לעשות ומשהדרג המקצועי המליץ לעשות, ומהצד השני, בגלל שבסוף יש איזושהי משוואה שצריך לאזן, הקיצוץ בתקציב משרדי הממשלה היה רחב יותר, משרדי הממשלה, קרי קיצוץ רוחבי למשרדים שמספקים שירותים לכולנו, את יודעת, אני אומרת מספקים שירותים, אני מניחה שלכל אחד מהם מאיתנו יש את התלונות שלו על מה שהוא מקבל ולא מקבל, כי אנחנו חושבות על חינוך ורווחה.
כן, זה נשמע כזה קצת רחוק, מספקים שירותים, אבל למעשה המשמעות היא החיים היומיומיים שלנו כאן בארץ, ומה שנקבל ומה שלא נקבל עכשיו.
החיים עצמם, ובהינתן שהיה צריך כן לעשות מה שנקרא צעדי התכנסות, כלומר התקציב עודכן, את יודעת טוב ממני, גם כדי להגדיל את המסגרת משמעותית, לוודא שאפשר יהיה באמת לממן את כל הוצאות מערכת הביטחון, הפגזים, הטילים, החימושים, ימי המילואים, כמובן הצרכים האזרחיים, מימון מלונות המפונים, כל הדברים האלה. התקציב המקורי הרי לפני העדכון, אושר הרבה לפני שמישהו דמיין את המלחמה הזאת, אז זו הייתה מטרה אחת של עדכון התקציב, אבל מטרה שנייה הייתה לחשוב איך מצמצמים את הגירעון שאמור היה לזנק, אם רק היו מוסיפים כסף, היינו מגיעות בשנה הזאת לשיעור דו ספרתי של גירעון, זה עלול לקרות בכל מקרה גם אחרי העדכון, וצמצום הגירעון הוא חשוב כדי להוטט לגופים הבינלאומיים, לחברות הדירוג שיושבות לנו על הזנב, שמדינת ישראל לא איבדה כל רסן, שאנחנו לא
אנחנו בכל
לזה.
זאת בסדר כאן, למרות הכל ומדרוגים. ממש
מילה
ככה.
כאילו אנחנו אחראים, את יודעת, דקלה, ועוד אפשר לתת לנו הלוואות, כאילו ואפשר לתת לנו הלוואות במחירים סבירים. אני אומרת כאילו, כי אמרנו שאנחנו ביום לפני הקיצוץ הנוסף, בגלל שהתקציב המעודכן אמנם אושר אתמול, אבל לא כל הצעדים שהביאו במשרד האוצר לצמצום הגירעון אושרו, בין היתר כי ועדת הכספים של גפני לא התכנסה כדי לאשר את כולם. יש מי שאומרים שגפני ביטל דיונים כדי למחות על העיכוב בהגדלת שכרם של המורים והמורות.
כן, אולי באמת נגיד מילה ככה לסיום על אופק חדש, בגלל שאת גם אתמול במליאת הכנסת שמענו את הקריאות מהאופוזיציה לעבר גפני, טוב שבאת, ברוך הופך חולים, אתה לא היית בדיונים בוועדת הכספים, ובאמת הטענה הייתה שהוא לא רצה להגיע במחאה על העניין של הרפורמה של אופק חדש, ובעצם העובדה שאנשי הצוות בחינוך החרדי עדיין לא צורפו לרפורמה הזאת, בגלל שהם
נכון,
לא מקיימים בעצם את התנאים.
ממש ככה, ודקלה, את אומרת, ברוך רופא חולים, כי כמו שאמרנו, חלק מהצעדים שהביאו במשרד האוצר לצמצום הגירעון לא אושרו, כי גפני היה חולה יותר או חולה פחות, ולא כינס את הוועדה, את ועדת הכספים, כדי להצביע על הצעדים האלה לפני שהם מובאים למליאה. הפועל היוצא של זה הוא פער של 600 מיליון שקל בערך, רק השנה, בין מה שגיבשו באוצר לבין מה שאושר בפועל, והמשמעות היא שלפי מה שצפוי לקרות כבר ביום ראשון צפוי להיות קיצוץ רוחבי נוסף בתקציב של כל משרדי הממשלה, כמו שאמרנו, אלה שאמורים לספק לנו שירותים, אז המחאה הזאת של גפני עולה לכולנו ביוקר.
ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי, תודה רבה לך, נמשיך לעקוב גם אחרי הקיצוצים, החל מיום ראשון. תודה רבה.
תודה, דקלה.
שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים ואחיות, אנחנו לא חיות אבל תנו לנו לחיות, שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים, היום אני נלחם נגד שנאת אחים.
מה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע הוא פרויקט מוזיקלי יוצא דופן ומרגש מאוד, שכולל יצירות של ענר שפירא. הסיפור של ענר, אני חושבת, חקוק כבר בליבות רבים, סיפור גבורה, עוצר נשימה של צעיר שנקלע למיגונית בשבעה באוקטובר והגן בגופו על עשרות בני אדם שהסתתרו בה. ענר שבר בקבוק כנשק מאולתר, וכשהחלו להיזרק פנים הרימונים הוא פשוט זרק אותם חזרה לעבר המחבלים אחד אחרי השני. כשהרימון השמיני התפוצץ לו בידיים הוא איבד את חייו בגבורה. ועכשיו מסתבר שענר היה לא רק גיבור, אלא גם מוזיקאי ויוצר. הוא התחיל לאסוף ולהקליט חומרים בשנתיים האחרונות באולפן ביתי שבנה לו, וכעת בני המשפחה שלו הודיעו על פרויקט שרואה אור של שירה, של שישה שירים שלו, ובשיר הסוגר של האלבום שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, שנאת אחים, הצטרף אליו שאנן סטריט, שיר שמעורר הרבה מאוד רגשות. בואו נשמע.
מנסה לדבר, מאבד את הכל, עבר לו הרבה, לא מאבד את הכל, שמים הסיכון על היד שלי, הם משתיקימתי, כל אחד מנסה להפילתי, למחות זייקימתי, כולה רוצה את הביטוי, זכות היסוד, דמו, מרגיש בדיכוי, דיקטטור, נגמר חעתור, תוריד את השלטר, אין סיכוי שתקשיב, מאכיל את האלטר, אגו, נטו מנסה לחיות בכבוד, אתם מנסים תשתי שליטה, כבוד, זה לא יעבוד, לא תיבוא סדר חדש, אם זה תלוי בי, נחסום כל כביש, נזק תזעקה בלופים, יש מקום לכל דעה, אין מקום לקיצונים, נרדמנו בעמידה, הם השחיזו סכינים, חרדים מהשתלטות הימין, ילדים מתים כדי לאפשר השתמטות חרדים, כדאי שתכין אשראי דרכון אירופי, תסגור את הסאבלט לפני ים, ראה תבדוק אולי תעת היה סרט. שנאת אחים, היום אני נלחם נגד, שנאת אחים, היום אני נלחם נגד, שנאת אחים ואחיות, אנחנו לא חיות, אבל תנו לנו לחיות, שנאת אחים, היום אתה בעד או נגד, שנאת אחים, אתה בעד או נגד, שנאת אחים ואחיות, עכשיו תורנו, אתם מוזמנים חכות. משתמטים, אנרכיסטים, תל אביב אוטיסטית, לא מחוברים, אליטיסטים, קוראים לנו ברברים, שמאלנים, קומוניסטים, מדברים על השחיתות בחניה פרארי, מטיפים אידיאולוגיה ממרפסת בפרברים, תראה לי בשכונה שלך משפחה דוברת אמרית, מסתכלים עליי מגובה בכובע שומרי יסף, יש לנו סונים, הנה עוד אחד נוסף, פקל אמריקה, גם אם זה לא נראה טוב בטיבי, יש מי שמאז לשנות ויש גם פחדנים נאיבים, מחפשים לריבים ככה, אין דרך אחרת, תרצפו לדרך ארץ, תחזרו לביבים, ילובים, פילי מרץ. ורק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה הייתי לא שם בזה טעף, עוד יום שחלף לו בליצוק אותו דבר, עוד יום שחלף, עוד יום שחלף, ורק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי לא שם בזה טעף, עוד יום שחלף לו בליצוק אותו דבר, כן, עוד יום שחלף, עוד יום, רק אני חושב שהוויכוח מיותר, או שגם אתה איתי לא שם בזה טעף.
אף פעם לא עשיתי דואט אם מישהו מת, ואם להגיד לך את האמת, ענר, אני לא בטוח שזה היה לי חסר, אבל אלוהים ככה אומרים רוצה את הטובים ביותר אצלו, במקום בינינו פה, ואם כל זה נכון אז ברור שמקומך איתו, בחייך לא הכרנו ואני רק עכשיו נחשף, יש לך אוהבים, הנה עוד אחד נוסף, הנה עוד אחד שותף, הנה עוד אחד מסכים להילחם כל יום נגד שנאת אחים, מנסה לדבר, מאבד את הכל, אוהביך ענר הם איבדו את הכל, חוץ ממחשב מלא שירים בהם, הכל פלואו ביט ומילים שלך, שירים ששרת והשארת ואתה הם אתה, וכל מי שליבו בוער ענר מבין הנר שלך עודו בוער ענר, לא רק אתה חושב שהוויכוח מיותר, גם אני איתך בזה לא שם בזה טעף, הנה עוד יום שחלף, למה הכל אותו דבר, עוד יום שחלף, עוד יום שחלף, ועוד שומרים לך מקום בסירה, אז אל תדאג אם תגיע יש שם מישהו שאתה מכיר, שומרים לך מקום בסירה ועל הבר יש כיסא אחד לך וכיסא אחד להירש,
שנאת אחים, שנאת אחים,
בחצי היום אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה עם השיר הזה, שאנן סטריט, ענר שפירא. אני באופן אישי עם צמרמורת כאן, שנאת אחים, היום אני נלחם נגד. כולנו כאן באולפן בירושלים, חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה אחת. מוזמנים להישאר איתנו.
כאן רשת בית. דקלה אהרון שפרן. כאן רשת בית.
שלום לכם, אתם עוד בחצי היום בכאן רשת ב', שעה שנייה, עורך שלנו הוא גיא קוטב על ההפקה עמית כהן וקובי זרח, טכנאי השידור רומן סורקין כאן באולפן דקלה רון שפרן. אנחנו פותחים את השעה הזאת איתך, כתבנו מיכאל שמש, צהריים טובים.
שלום דקלה, צהריים טובים.
פרסום ראשון שלך, פרסום שנוגע לבועז יוסף שהיה מועמד לראשות העיר טבריה, וצריך להגיד נחשב מקורב ליושב ראש ש"ס אריה דרעי.
נכון, זה סיפור מעניין מאוד, כולנו זוכרים את הסערה שחולל בועז יוסף בשנה שעברה, סביב ההתמודדות שלו לראשות עיריית טבריה, כשהקואליציה למעשה אישרה חוק מיוחד שנועד לאפשר לו להתמודד על ראשות העיר טבריה. בועז יוסף ששימש יושב ראש הוועדה הקרואה, ממונה על העיר טבריה, רצה להיות גם ראש העיר שלה, אבל הדבר הזה סוכל ברגע האחרון על ידי בג"ץ. היום אנחנו מדווחים שבועז יוסף ממונה למעשה על ידי הממשלה לתפקיד בכיר, תפקיד בכיר מאוד, ראש מנהל התכנון של מחוז הצפון. שימי לב דקלה, זה תפקיד לארבע שנים, תפקיד שדורש התמודדות במכרז. מי שנמצאים במכרז הזה זה כמובן אנשי משרד הפנים, אנשי משרד המשפטים, ובועז יוסף שנחשב מקורב מאוד לדרעי מגיע לשלב הסופי וגם נבחר בסופו של דבר לתפקיד הבכיר הזה. הוא ניגש למכרז במקביל להתמודדות שלו לרשות העיר טבריה, זה ממש היה הפלן בי שלו, וכאמור, ממש ימים ספורים אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, בועז יוסף מוצא גם כן תפקיד, תפקיד בכיר מאוד, הפעם לא רק אחראי על העניינים בטבריה, אלא על כל ענייני התכנון והבנייה.
אתה אומר הפלן בי התממש, וצריך להגיד שאני מניחה שהתפקיד הזה משמעותי גם על רקע המלחמה והמערכה שמתנהלת גם בימים האלה. בצפון הארץ.
כן, בסוף הדבר התפקיד מקצועי מאוד בכיר במנהל התכנון, באמת מכרז שנמשך מספר חודשים, כאמור בסוף בועז יוסף נבחר, המינוי הזה תפוי להגיע לאישור הממשלה כבר ביום ראשון הקרוב.
פרסום ראשון שלך מיכאל שמש, תודה רבה לך.
להתראות.
משפחות חטופים וארגוני נשים חסמו הבוקר את נתיבי איילון בדרך לעוד צעדים להחרפת המאבק להשבת יקיריהם. כתבתנו בתל אביב אנה פינס, את עם הפרטים.
שלום, צהריים טובים. אז הבוקר בני משפחות החטופים יחד עם מחאת הנשים למען החזרתם חסמו את נתיבי איילון ממש בשעות העומס, בשעה 7:30 בבוקר, עד שהמשטרה בעצם פינתה אותם. זה אחת מהפעולות היותר רדיקליות שראינו עד עכשיו של בני המשפחות שבאמת זעקו גם אתמול. אנחנו חייבים שקבינט המלחמה ייפגש איתנו, זה לא הגיוני שאנחנו ניזונים רק ממידע של התקשורת, וגרוע מכך ממידע ותעמולה בעצם שמפיץ ארגון הטרור חמאס. אנחנו צריכים שתקשרו איתנו ותיפגשו איתנו. היום בשעה 7:30 בערב ארגון נשים בעצם בונות אלטרנטיבה וארגוני נשים נוספים מקיימים צעדה מכיכר דיזינגוף למען החזרת החטופים והחטופות. הם יזעקו את הצעקה שלהם פעם נוספת, ובמוצאי שבת העצרת השבועית שהולכת להתקיים בכיכר החטופים,
כן,
של המטה, שבה באמת הכותרת והדגש עכשיו ממשיך להיות לחברי הקבינט ולראש הממשלה, אתם לא יכולים להתעלם מאיתנו, תישירו אלינו מבט ותספרו לנו מה קורה במסע ומתן עם בכלל.
תישירו אלינו מבט. אנה פינס, תודה. שומע את הדברים, אמיר אלפסה, שלום לך.
שלום, תודה רבה.
האחיין של מאיה גורן, זכרה לברכה. אתה היית הבוקר במחאה בתל אביב, מה היה שם? תספר לנו.
קודם כל, אני ממש קרדיט מאוד גדול לצעדת אנשים שארגנו את זה, זה באמת היה מאוד מרגש שהם הרימו את הדבר הזה, וכמו שנאמר, היום בשש וחצי בערב, בעיקר דיזינגוף הם...
מיכל נוספת שמתוכננת לערב, כן.
נכון, זה ממש כל הכבוד להם. מה שהיה זה באמת אנחנו התכנסנו גם פעילים, גם נציגי משפחות חטופים, ירדנו לכביש, עצרנו את התנועה מתחת לגשר יהודית, והם הביאו איתן, תדעת אנשים, קפות ענקיות של החטופות, ממש מאוד גדולות עם פרצופים שלהם, ובאמת משהו שאי אפשר היה להתעלם ממנו, זה היה מאוד חזק.
תמונות של 19 נשים, נכון? שמתנוססות ככה, גדולות, וחזקות, זה מחזה מאוד עוצמתי, אני חושבת.
כן, 19 נשים שחמש מתוכן כבר לא בין החיים לצערנו, נרצחות חטופות שעדיין נמצאות בעזה, ביניהם גם דודה שלי. אז היה לי באמת מאוד, מאוד חשוב להגיע, כי מאוד, מאוד, המצב קשה בעיניי, אנחנו, אנשים כבר חוזרים לשגרה של עוד שנייה מסיבות פורים וכל זה, באמת אני, כל הזה כמה ימים עוד נהיה במצב הזה, באמת רציתי שאנשים שנייה יעצרו ויראו אותנו ויסתכלו להם בעיניים ככה, כשזה מולם, באמת אני, אף אחד לא היה יכול להתעלם מזה, אנשים לא, זה לא שאנשים צעקו עלינו או משהו, כולם חיכו, הרוב המוחלט של המכוניות פשוט חיכו בסבלנות שנסיימת שלנו ונתנו לזעוק את הזעקה שלנו, שזה באמת הרגשתי שיש סולידריות.
אמיר, אתה יודע, אבל זה צעד שהוא חריף יותר ממה שנוקטים בדרך כלל במחאות. אתה חושב שאנחנו נראה בזמן הקרוב את המחאות שמובעות בצורה יותר חדה, צעדים יותר, איך אני אקרא לזה, אגרסיביים?
אני מקווה שכן, אני לא חושב שמחאות נועדו להיות משהו קטן ונחמד שמתחשב בכולם, אלא משהו שצריך, שכולם צריכים להיות, לראות או לקחת חלק, או גם אם זה לפעמים יפריע להם. ואני חייב גם להגיד שבאמת גם המצב כרגע של הממשלה מדאיג אותי, אני רוצה לספר שבאמת לפני כמה ימים הלכתי לקונצרט של בדודה שלי, שהיא הבת של מאיה ואבנר זיכרונם לברכה, שהיא בדרך כלל הייתה הולכת איתם לקונצרטים האלה, ובאו עוד כמה אנשים מניר עוז, מאיה ריי מניר עוז, ובין היתר ראיתי שם חלק מהחטופות ששוחררו, את רותי מונדר ואת מרגלית מוזס שהגיעו גם לראות, ואני מדבר איתך ואני לא יכול לחשוב על זה שיש חלק מהאנשים בממשלה שהצביעו נגד העסקה ששחררה אותם, ואילו זה תלוי בהם, הם לא היו פה היום, 100 אנשים וילדים. ואני באמת רוצה, כאילו אם מישהו בממשלה שומע, אני רוצה שהם באמת לא יקשיבו לחלקים הקיצוניים האלה בממשלה, ושהם יקבלו עסקה, והם שיעשו צעדים אמיצים, כי באמת, אם זה היה תלוי בכל מיני אנשים אחרים, שבואי נאמר את שמם, זה בן גביר שהצביעו נגד הדבר הזה, הם לא היו פה היום, וזה מאוד, מאוד מדהיג אותי שהקול שלהם זה בסוף מה שיקבע, כי אני באמת רוצה שכל השאר, ביבי וגנץ וכל מי ששם, באמת יעשו את הצעדים האמיצים שהם יכולים, ויחזירו גם את הנרצחות שאנחנו ממש רוצים לתת להם את הכבוד האחרון שעוד נשאר להם, ולקבור אותן בארץ.
צריך להגיד שהשר סמוטריץ' והציונות הדתית בסופו של דבר הצביעו בעד העסקה הקודמת, וכפי שאתה אומר באמת בעוצמה יהודית הצביעו נגד, אבל אתה יודע, אני חושבת גם על כך שבמוצאי שבת מתוכננת עצרת נוספת, מחאה נוספת, וכבר שמענו על מתח שקיים אולי גם בין המחאות להשבת החטופים לבין המחאה שמתנהלת במקביל בקפלן, שקוראת לראש הממשלה להתפטר. אתה חושב שחיבור בין המחאות, אפילו חיבור תודעתי, עלול להזיק למאבק שלכם?
יכול להיות שכן, אבל אני חושב שכרגע זה לא, אני חושב שכל, לא יודע, כל מי שקצת קורא חדשות רואה שזה לא מחאת משפחות החטופים, מי שהולך לשם שאלך, אני מכבד אותו, אני הייתי מעדיף שכולם יבואו למחאות של משפחות החטופים, בין אם זה לפעמים מקורות מול בגין, בשער בגין של הקריה, בין אם זה בעיקר חטופים, באמת נראה לי שבעיניי כל מי שיכול צריך לבוא לשם ולהראות תמיכה, זה באמת קצת מדהיג אותי שלפעמים לאחרונה בכיכר החטופים אני רואה פחות ופחות אנשים, אבל אני כן לפחות הבוקר הרגשתי שהסולידריות של אלה שהיו בכבישים היא כן איתנו.
שהיא כן הייתה שם. אמיר, כן. אני רוצה שנמשיך את הרעיון בעוד רגע, אני רוצה שתשמע איתי עכשיו ביחד גם עם המאזינים שלנו, דברים שאמרה יהודית רענן, החטופה הראשונה ששוחררה עם ביתה משבי חמאס, היא התראיינה אתמול לערוץ חדשות אמריקאי, והיא סיפרה שם שכשהחטופות הובאו בשבעה באוקטובר לרצועת עזה, מחבלי חמאס הכניסו אותם לבית חולים, ושם עמדו האחיות והצוות הרפואי, והראו למחבלים על כך שהם הביאו טרף יהודי שנלכד והובא אליהם. הנה קטע מהרעיון.
The minute we came in, all the nurses were standing there and going like this. They were all so happy that they came back with prey, with Israeli Jewish prey. Although I told them I'm an American, but Jewish prey, like we've captured our prey, mm-hmm. and everybody is very happy about this.
כן, היא אומרת יהודית רענן, ברגע שנכנסנו לשם, כל האחיות בבית החולים עמדו שם, החלו להריע ולהשמיע צהלולים, בטח שמעת את מה שהיא, את הקולות האלה שהיא תיארה שם. היא אמרה, הם שמחו שאנשי חמאס באו עם טרף, עם טרף יהודי-ישראלי, למרות שאני אמרתי להם שאני אמריקנית, תפסנו את הטרף שלנו וכולם ממש שמחים על כך. היא אמרה את זה בראיון לניוז ניישן, לערוץ אמריקאי אתמול. אתה שומע את העדות הזאת, עדויות נוספות של חטופים, חטופות שהיו בשבי. איך זה גורם לך להרגיש לגבי מי שעדיין מוחזק שם ברצועת עזה?
הדאגה באמת לא מפסיקה. יש לנו הרבה חברים מנירוז שעדיין שם, 37 ליתר דיוק, 10 מהם כבר לא בין החיים לצערנו, ל-27 עוד יש סיכוי. באמת זה דאגה שהידיעות האלה לא, אני חייב להגיד, כאילו הם לא משנות אצלי את אותה דאגה שהייתה לפני 50 יום ו-100 יום, מה שמשנה זה יותר באמת הזמן שעובר, שבעיניי באמת ככל שעוברים הימים אנחנו יותר חסרי עונים, וכמובן ההודעות האלה הן נוראיות, הן גם מה שקרן מונדר סיפרה לו מזמן בניו יורק, הוא והעיד על היחס שהיה להם שם בשבי,
כן.
גם מאוד מדאיג, ואני באמת, מה אני אגיד לך, אנחנו נמשיך לזעוק שכולם יחזרו ושתהיה כבר עסקה ושבאמת נראה את כל מי שעוד אפשר להציל.
אבל אמיר, אנחנו שומעים באמת כל הזמן את הדיווחים על עסקה שמתקרבת, מתרחקת, מתקרבת. אתה חושב שעכשיו בזמן הזה מה שצריך לעשות, מה שיקרה, זה צעדים חריפים יותר שנראה מצד בני משפחות החטופים?
אני כן אגיד לך שהצעדים של המשפחות הם תמיד עם יד על הדופק לגבי מה שקורה עם העסקה. אז לא, זה באמת מאוד תלוי במה יקרה בשטח. הדיווחים כרגע באמת מאוד, כאילו בתקופה האחרונה מאוד, מאוד מבלבלים, ואלה שמארגנים את זה, באמת, אני באמת יכול לומר שהם עם יד על הדופק בכל הנוגע למצב הזה, וכשבאמת נראה שהדבר ממש, ממש קורה ויש דיבור אמיתי על זה, אז כן, הצעדים פחות, נהיים טיפה יותר שקטים כדי לתת לדברים לעבוד ולקוות שזה באמת יקרה. אבל אני אישית מרגיש שאנחנו, שהמצב לא משתנה כבר הרבה מאוד זמן, שאנחנו, הדיבור לא,
כן.
אין כל כך שוני, אין התקדמות. ובגלל זה, וגם, כאילו שוב, כמו שאמרתי, אני לא, זה כבר באמת מרגיש שהדבר הזה נהיה חלק מהשגרה ו... בעיניי האקט הזה של כן, גם לפעמים לבוא ולחסום כבישים ולעשות דברים שהם קצת יותר רדיקליים וגם בעיניי מתבקש.
אמיר, לקראת סיום, אולי אתה יכול לספר לנו בכמה משפטים על מאיה גורן, על דודה שלך, היא הייתה ככה מטפלת המיתולוגית של נירוז, אפשר להגיד, נכון? תן לנו אותה למי שלא הכיר אותה, איך היא הייתה, איך היית מאפיין את הדמות הזאת, שננסה ככה להרגיש אותה ביחד, את מי שהיא הייתה.
אנחנו כמשפחה, באמת האמת שבזמן האחרון המונח הזה מטפלת מיתולוגית, כולם קוראים לה ככה, ואנחנו, יחן הייתה מטפלת וגננת מדהימה, ואנחנו באמת הכרנו אותה יותר בתור מאיה, הבן אדם המדהים שהיא, שבאמת דואג לכולם, אני באמת, כל סופה שהייתה שולחת לנו הודעה, מה שלומנו, מה נשמע איתנו, איפה כל אחד נמצא, ואיך עבר השבוע, תמיד הראשונה לשלוח ברכות ביום הולדת, לדאוג שכולם אוכלים ונוח להם במפגשים משפחתיים, תמיד רוצה להיפגש איתנו בכל חג ושבת אפשרית. היא הייתה באמת אישה נפלאה, וגם בעלה שנרצח אבנר, שבאמת מאוד מתגעגע לשניהם. וכן, גם באותה שבת, המסירות הזאת שלה הייתה, ובאמת רואים אותה בסיפור שלה, כי באמת כמה מוקדם כל כך, אפילו לפני שהתחילו ההזקות, לארגן את בית הילדים בקיבוץ, להכין אותו לקראת החזרה מסוכות. ואנחנו, באמת, כאילו, הבני דודים שלי כרגע, כל פעם מחדש כשאני אומר שהם יתומים, אני לא מאמין שאני אומר את זה.
זה בלתי נתפס.
באמת, הדבר האחרון, כאילו, הדבר באמת האחרון שנותר שאנחנו צריכים, שהם יעשו איזושהי סגרת מעגל איתו, זה ש... היא תבוא לקבורה בארץ ונקבור אותה לצד בעלה אבנר.
אנחנו מקווים מאוד שזה יקרה ושזה יקרה במהרה. אמיר אלפסה, האחיין של מאיה גורן, זכרה לברכה, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, להתראות.
ובמעבר אחד אפשר להגיד, כפי שנהוג במחוזותינו, נגיד עכשיו שלום לכן ביאר, כתבנו.
שלום.
אנחנו עם טלטלה נוספת בפרשת רצח הנער יואל לנגהל. אנחנו מדברים על הסדר טיעון שהושג עם הנאשם במעשה, שבמסגרתו הפרקליטות חזרה בה מהאישום ברצח.
נכון, זו פרשה שלמעשה טלטלה מדינה שלמה, הרצח הזה של יואל להנגה לפני כשנה וחצי בקריית שמונה, ובסופו של דבר, אם לא יהיה משהו לא צפוי, איש לא יואשם בביצוע הרצח הזה. ליעד אדרי, מי שעד היום היה נאשם ברצח, הורשע היום במסגרת הסדר טיעון בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, נמחק למעשה סעיף הרצח מכתב האישום שלו. זו החלטה שהיא ללא ספק דרמטית, יחד עם זאת יכולנו לראות בוודאי בתקופה האחרונה את ההתפוררות האיטית אבל הקבועה של התיק הזה עד להסדר הטיעון שנחתם היום. ובואי נשמע קודם כל תגובה ראשונה מטעם משפחת להנגל עם הדברים של עורכת הדין רחל צינקין שמייצגת את המשפחה.
אין ספק שזה צער גדול למשפחה, זו משפחה שקולה שאיבדה ילד בן 18 שלא עשה דבר, באמת נרצח על לא עוול בכפו. מצד שני המשפחה הראה לקושי הראייתי שקיים בתיק, ויודעת שראיות הועלמו אחרי הרצח באותו לילה נוראי ודרמטי שאדרי וחבריו העלימו ראיות, יכול להיות בהנחיה של השוטר גבאי שהוא אשם והורשע בתיק אחר. אז מה שנשאר למשפחה לקוות זה שבית המשפט ישמע את כל הראיות שהונחו בפניו עד כה, ויגזור על אדרי עונש ראוי למעשה הנורא, שגם אם לא הוכח שהוא ביצע אותו, אז הוא היה שותף מרכזי ומלא לרצח הנוראי הזה.
בואי נדבר דקלה על איך הגענו לרגע הזה לליעד אדרי. למעשה זה ברור, יש מעורבות מרכזית באותה קטטה מרובת משתתפים, כן, שבמהלכה נתקר להנגל, והוא גם מתועד שהוא בועט בעוצמה בשלב,
כן,
מסוים.
כן, ראינו עדויות למעורבות המאוד הדוקה הזאת שאתה מתאר.
נכון, והשאלה הייתה מי בעצם ביצע את אותה דקירה קטלנית, והאם ניתן להוכיח שזה ליעד אדרי. בפרקליטות הגישו את כתב האישום שהתבסס גם על עדות של קטין שהיה בעצמו חשוד במעורבות ברצח, וגם על תיעודים של מצלמות האבטחה מאזור האירוע. ניתן לראות בתיעודים האלה, לא רואים שם את רגע הדקירה, אבל ניתן לראות שאדרי אוחז איזשהו חפץ שנטען שהוא דומה לסכין. מהר מאוד אבל התיק הזה באמת החל להתפורר. קודם כל אדרי שוחרר באופן יוצא דופן לאדם שמואשם בעבירת רצח, כן, למעצר בית. השופט קבע שיש קושי בראיות, שהעדות של הקטין היא עדות לא אמינה, שהופעלו עליו לחצים לא סבירים בחקירה שלו, ושלכן לא ניתן להשתמש בעדות הזו. ובמצב הזה הלכו להליך הגישור, כן, שהסתיים, כן, הבוקר עם ההורדה של סעיף הרצח מהסדר הטיעון.
חן ביאר, תודה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו אלייך, תמר אלמוג, שלום, צהריים טובים.
שלום, דקלה, צהריים טובים.
אנחנו עם סערת פרסי ישראל, בגץ מוציא היום צו למדינה, את עם הפרטים וגם מה כל זה אומר.
אז כן, אז כמו שאת אומרת, היו עתירות בעניין החלטת שר החינוך לבטל את רוב הקטגוריות בטקס פרסי ישראל. לא ניכנס עכשיו לכל התזכורות מדוע נטען שכך וכדי לבטל איזו מועמדות, אבל השורה התחתונה היא שבגץ אומר, רגע, עכשיו הופכים את הנטל, לא עותרים שעתרו נגד ההחלטה הלא מוסברת או הלא מוסברת עד הסוף וכנראה לא משכנעת של שר החינוך, אלא הופכים את הנטל שהמדינה תצטרך להסביר. זה מה שנקרא צו על תנאי. עכשיו, השופטים מבהירים שההחלטה הזאת להוציא צו על תנאי למדינה היא מטעמים של סד הזמנים, הלחוץ מאוד, הטקס אמור להיות ממש בקרוב.
ביום העצמאות, צריך יש... להגיד, אבל...
נכון.
אבל באמת המשמעות, כפי שאת אומרת, היא שהמדינה עכשיו תצטרך להסביר מדוע היא משנה את הכללים ואת מה שנהוג לעשות מדי שנה בשנה.
נכון, משנה את הכללים, שוב, העניין הוא הנימוק, העניין הוא ההסבר, גם במיוחד שההסבר הוא רגע זה לאור המלחמה, אבל אז מגלים שזה קורה אחרי שיש כבר החלטה של ועדת הפרס, כשיש מועמד שהוא מועמד עם הרבה מאוד תמיכה, נזכיר, מדובר ביאל ולדמן, אז עכשיו המדינה תצטרך לנמק, וגם עולה שאלה, האם היועצת המשפטית לממשלה תתמוך בעמדת השר קיש, האם היא תייצג אותו בבג"ץ, זאת שאלה שעדיין אין עליה תשובה, אז המשך יבוא בעניין הזה, הדיון אמור להיות אגב בסוף החודש.
נמשיך כמובן לעקוב, תמר אלמוג, תודה
בהחלט.
רבה.
תודה.
ושלום ליואב קרקובסקי.
שלום דקלה.
אנחנו עם סיכום השבוע הפוליטי הזה, ואתה יודע, אתמול הייתי בכנסת בזמן ההצהרה שנתן בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי המפוצל.
יושב ראש המחנה הממלכתי.
המפוצל כבר, כן, בעצם. Mm-hmm. ואתה יודע שאני שומעת את ההצהרה שלו, ואני מבחינה שיש שתי מילים שהוא לא אומר במהלך ההצהרה הזאת, גדעון סער, הוא לא אומר את השם המפורש, ולו פעם אחת במהלך ההצהרה שהוא מקריא מהכתב. נשאלת השאלה, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על ההחלטה הזאת של גדעון סער לפרוש מהמחנה המלכתי בזמן הזה, מה היא אומרת? מה גדעון סער יודע אולי שאנחנו עדיין לא?
תראי, לגדעון סער ולשותפו בתקווה חדשה, זאב אלקין, יש את תחוש הריח הפוליטי אולי הטוב ביותר שיש בכנסת שבה את מסתובבת בחודשים האחרונים.
כן.
הם באמת יודעים לזהות כמעט כל תהליך. ועולה השאלה, האם בעצם הם רוצים עכשיו אולי לחזור לליכוד, אולי הם רוצים לתחזק את הממשלה ולמנוע בחירות. התשובה לשאלה, אם התקרבנו, התרחקנו מבחירות, דווקא אולי יכולה להיות מפתיעה לחלק מהאנשים, אני חושב שאנחנו מתקרבים לבחירות, וזאת הסיבה שגדעון סער מחליט לממש מניה, שמבחינתו דקלה היא מניה בעלייה. המניה הזאת בעלייה, כי כשהוא בודק מה קרה איתו בחודשים האחרונים, הוא רואה שלפחות בשטח, הוא הצליח להכניס לא פחות מאשר 10 ראשי רשויות מקומיות.
הצלחה מרשימה בבחירות, מאוד מאוד לגדעון סער.
נכון, למפלגה שלכאורה היא מפלגה קטנה, מפלגה שגם נטמעה במפלגה אחרת, ולמרות כל זאת יש לה כוח עצמאי. זאת אומרת, אלה אנשים שבשלטון המקומי מזדהים עם תקווה חדשה, מזדהים עם גדעון סער, עם כל הבעייתיות שיש להשם גדעון סער, מול ממשלת בנימין נתניהו, מול האיש בנימין נתניהו, ומבחינתו זה אומר שהוא במניה בעלייה, ולכן הוא רוצה לממש אותה. סער לא יהיה זה שכנראה יציל את בנימין נתניהו מפני בחירות, וימנע בחירות אם הם יהיו על הפרק. מדוע? הוא רוצה לייצר אלטרנטיבה, הוא בראש ובראשונה רוצה להיות ראש ממשלה, יצליח לא יצליח, לא יודע. הוא היה הראשון שהודיע שהוא מתמודד על ראשות הממשלה, בבחירות 2020-2021, מול בנימין נתניהו, אחריו הגיע גם נפתלי בנט.
וגם כאן, למעשה, שר מכריז את מה שהוא מכריז, את הפיצול הזה, ובעצם נותן, הוא הראשון שבעצם אומר, אני האלטרנטיבה של הימין הממלכתי, אני הולך להיות שם בטווח שבין הליכוד לציונות דתית, עוצמה יהודית, מה שזה לא יהיה. אני חושבת אבל שאחת השאלות שאנשים של שר נשאלו הכי הרבה ביום שלישי בערב אחרי הודעה על הפיצול, הייתה האם פניכם בסופו של דבר לליכוד? ויש סימן שאלה שצריך להגיד מהדהד ומהבהב מעל השאלה הזאת.
היחיד שיכול להכניס בחזרה את גדעון סער לליכוד קוראים לו בנימין נתניהו. הוא היחיד שבאמת יכול לקצר לסער את הפזם, אולי לשריין אותו. אף אחד מהיריבים העתידיים של גדעון סער, לא ישראל כץ ולא גלעד ארדן שאולי מדברים שיבוא, לא יולי אדלשטיין ולא ניר ברקת, ייתנו לגדעון סער מקום בתוך הליכוד, שהוא בעצם מאיים על ההנהגה העתידית שלהם לאחר עידן נתניהו.
כלומר, אתה אומר כרגע לא נראה לי שהליכוד היא אופציה מבחינתו, זה מה שאתה אומר.
אני חושב שמשהו אופציה מבחינתו זה קודם כל יש לו 5 יחידות מימון שהוא מביא עם תקווה חדשה. 4 חברי כנסת זה 5 יחידות מימון, זה נכס אדיר לכל בעיקר מפלגה שנמצאת בחוץ ורוצה להתמודד. כלומר, יוסי כהן, נפתלי בנט, הם בהחלט אופציה מבחינתו לאיזשהו חיבור שאליו הוא מגיע מחוזק. מי שיושב בקבינט המדיני-ביטחוני, נמצא ליד ההגה, יש לו גם תקציבים, הוא מגיע אליהם בעמדת מסע ומתן מאוד טובה.
נכון, אבל אגב, אתה יודע, של... אתה מציין את שני האישים האלה, וצריך להגיד שכמות, איך אני אגיד את זה, שאיפות הפוליטיות שחונות שם באותו פול היא עצומה, והאם שלושתן נכון. יכול, כל זה יכול לדור בכפיפה אחת, תשמע, זאת שאלה מאוד מאוד גדולה.
זאת בכלל לא בטוח, אבל יכול מאוד להיות שזה, את יודעת, הוא יצטרך לאחת המסגרות האלה, ובאמצעות הצטרפות לאחת המסגרות האלה, או שאחת המסגרות האלה תצטרף אליו, זה כבר שאלה של ניסוח, זאת בעצם מבחינתו יכולה להיות נקודת הזנק לבחירות הבאות. בואי נסתכל רגע על הסקרים של אתמול, שמראים שיש התחלה של כרסום בחניון המנדטים הגדול ביותר בישראל, של בני גנץ, וזה תהליך שהתחיל אתמול, אבל דקלה הוא ילווה אותנו גם בהמשך, ככל שהתפתחו קבוצות פוליטיות נוספות, הם יבואו על
כן,
חשבון
שזה, שזאת המגמה.
30 ומשהו המנדטים,
כן.
כן, של בני גנץ, מדוע? מאחר ושם חונים מיואשי בנימין נתניהו, מיואשי יאיר לפיד, וגם מי שהיו בעבר מצביעי כחול לבן, כל אלה נמצאים שם, הם מחפשים בית פוליטי.
הדימוי הזה של חניון, אני חייבת להגיד, זה פשוט דימוי מעולה. ממש לסיום, יואב, אנחנו מדברים על דילמה מאוד משמעותית שבנימין נתניהו נמצא בה כעת, לגבי שר בקבינט המלחמה, כן או לא. תן לנו שני משפטים על זה.
התוצאה הראשונה של הכנסת שר לקבינט המלחמה היא הכנסה אוטומטית גם של סמוטריץ' שבן גביר לבנימין נתניהו לא יהיה איך לצאת מזה. התוצאה תהיה הוצאת גנץ ואייזנקוט מהממשלה, כי הם לא יסכימו לדור בכפיפה אחת עם סמוטריץ' ובן גביר בקבינט המלחמה. התוצאה השנייה יכולה להיות מבחינתו של שר להיות הדמות הימנית ממלכתית בתוך קבינט המלחמה, לכן הוא רוצה להיות שם על חשבון גנץ ואייזנקוט, ויהיה למעשה הכל המתון ליד נתניהו.
אני רוצה להיכנס פנימה, אני גם רוצה.
נכון, והדבר הזה...
ואז הקבינט המצומצם אולי כבר לא יהיה, כן, כבר לא יהיה גם כל כך מצומצם.
מקרב למעשה ההחלטה של אתמול, או הפירוק של המחנה הממלכתי וההיפרדות מסער, מקרבת אותנו ליציאת גנץ מהממשלה של בנימין נתניהו. זה המהלך, האם זה מקרב לבחירות? מקרב קצת, לא מאוד.
נמשיך לעקוב כמובן, יואב קרקובסקי עם סיכום השבוע הפוליטי, תודה רבה.
תודה דקלה.
את הראש, תוכלו לראות בימים האלה נדידה מרשימה של עשרות אלפי ציפורים בשמיים, חסידות, לבנות ושחורות, דיות, אגורים, סכנאים. הבוקר אנחנו נתקלנו בציוץ של שרון וקסלר, של שרון וקסלר שלנו, שתיעדה בהרי ירושלים דייה מאוד מרשימה של חסידות, ובישרה אגב כך על בוא האביב, מה שנקרא מקור מוסמך. אנחנו רואים עכשיו שלום ליואב פרלמן. מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע. אז אנחנו באמת צופים בנדידת אביב עכשיו?
נכון, הנדידה התחילה כבר לפני כמה שבועות בטפטופים, אבל באמת בימים האחרונים הנדידה תופסת תאוצה, ימים עם מזג אוויר טוב ותנאי דהייה טובים, והציפורים פשוט נותנות פוש, וזה מחזה מאוד מאוד מרשים.
תראה, אנחנו עכשיו במדיום שהוא של שמיעה, לא רואים, אבל אנחנו יכולים באמת לתאר. אני כשראיתי את סרט הוידאו ששרון וקסלר פרסמה הבוקר, יש בזה משהו שמרחיב את הלב. אתה רואה באמת להקה של הרבה מאוד ציפורים שדועות, ואתה יודע, מראה באמת שמרחיב את הלב של מי שרואה. אם אנחנו כן מחפשים את הנודדות, מתי ואיפה מומלץ לעשות את זה?
הנדידה היא שוטפת את כל הארץ, ממש מדרום ועד צפון, אבל בהחלט יש אזורים שבאמת הנדידה יותר מתרכזת. אחד המקומות הכי חשובים בכל העולם לראות נדידת ציפורים הוא אזור ערי אילת, ומעל ערי אילת מתרחש ממש בימים אלה פלא אדיר של נדידה, זה בעיקר עופות דורסים, מיתי ערבות ועקבים מזרחיים. יותר מעל מרכז הארץ, ככה הציפורים נכנסות מכיוון סיני, חוצות את הנגב ומתכנסות למין צוואר בקבוק הזה בשיפולים של הערים, של הרכס המרכזי, ככה באזור לטרון, מודיעין, ומשכות פחות או יותר מקביל לכביש 6 לכיוון צפון, חלק יורדות ללון בעמק המעיינות, אז אם מי שבמקרה מחר בבוקר יוכל להיות בעמק המעיינות, יש שם המון ציפורים שיבלו שם את הלילה, ובשעות של הבוקר שמתחמם, עולות וממשיכות לנדוד, סכנאים יורדים ללון למשל גם בעמק המעיינות, באגמון החולה, בשמורת החולה, במקווה מים, אז המקומות האלה הם באמת מאוד מאוד מומלצים.
צריך להגיד שעם התיאורים שלך לגמרי בא לי מחר בוקר לקום ולראות את המראות האלה. אני חייבת אבל לשאול דוקטור פרלמן, בימים האלה, אם אנחנו חוזרים רגע גם לקרקע המציאות, המלחמה משפיעה על מסע הנדידה של הציפורים, כמה, אנחנו רואים אולי פחות ציפורים שנמצאות, או שהנתיבים שלהן משתנים?
הנתיבים לא ממש משתנים, יש מקומות שקצת נפגעו בגלל פעילות צבאית, אבל זה יחסית לא רציני, צריך להבין שרוב הציפורים שעוברות אצלנו, עוברות מהר מאוד. עכשיו בנדידת האביב הנדידה היא מאוד מהירה, כי הציפורים ממהרות כמה שיותר מהר להגיע לאזורי הכינון הצפוניים שלהם באירופה ובאסיה, אז רובן אפשר להגיד פשוט לא מסתכלות למטה, הן מסתכלות קדימה, לא כל כך מעניין אותה מה שקורה אצלנו על הקרקע, הן פשוט רוצות לחצות אותנו. יש ציפורים שממש חוצות את כל שטח ישראל, כניסה מסיני דרך הנגב וכל מרכז הארץ, ויוצאות צפונה מישראל ביום אחד בתעופה רצופה, ממש בלי להסתכל למטה. אז יאללה, רק שיעברו אותנו בשלום ויגיעו בשלום למקום שהן צריכות.
לגמרי, וחברים, תרימו את המבט למעלה, אולי באמת גם אתם תוכלו לראות את הנדידה המרשימה של עשרות אלפי הציפורים ויותר מזה שעוברות בשמיים שלנו היום. דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
תודה, צהריים טובים.
אנחנו עם הספורט עכשיו, בחצי היום, אומרים שלום לליאן וילדאו.
שלום שלום, תקלה, צהריים טובים.
צהריים טובים, אנחנו איתך היום בצהריים בענייני כדורגל עם הנציגות הישראליות בליגה האזורית האירופית שינסו להפיל לרבע הגמר.
נכון, הקונפרנס ליג, שלב שמינית הגמר, משחק הגומלין, מכבי חיפה זה יהיה לה יותר קשה, היא בפיגור של 4-3 מול פיורנטינה, משחק בפירנצה, ומכבי תל אביב ביתרון 4-1 על אולימפיאקוס, אמורה לעשות הצעד הנוסף, היא מערכת בסרבי, תחת הנסיבות, והיא אמורה לעשות הצעד הנוסף ולהפיל לרבע הגמר. בואי נשמע ראשית את מאמן מכבי חיפה, כאמור, מגיע בפיגור למשחק בפירנצה, הנה מסיידגו.
הנה.
המשחק מול יריבה מאוד מאוד טובה ואיכותית, וברור לכולם שהיא הפייבוריטית פה במשחק הזה, אבל אנחנו תמיד באים, נותנים את ה-200% שלנו במגרש, אנחנו מאמינים מאוד בעצמנו, חשוב שאנחנו נגיע לפה ונעבוד קשה, נעשה את הכל כדי לצאת פה עם תוצאה טובה.
כן, אגב, יש גם עניין פוליטי, אם תרצי, מסביב למשחק, האולטרז של פיורנטינה, סוג של מחרימים את המשחק, הם בהצטלה של תמיכה בפלסטינים ודברים מהסוג הזה, למרות שהסיפור פה הוא גם העובדה שבהתחלה לא היה אמור להיות בכלל קל במשחק, והמשטרה הטילה איזושהי מגבלות על כניסה עד חצי שעה לפני המשחק, כולם צריכים להיות בפנים, והאולטרז לא כל כך אהבו את זה, אז הם קוראים לאוהדים להישאר בחוץ.
נתלו בתירוץ גם.
גם, בין היתר, כן, אבל הם הוציאו איזשהו פוסט מאוד מאוד ארוך שתומך בפלסטינים בכל מיני ביטויים נגד ישראל. לא ניכנס לזה כעת, נדבר כדורגל עם יוסי שושני, פרשננו. שלום יוסי.
שלום, צהריים מצוינים.
אז מכבי חיפה כמעט עשתה סנסציה במשחק הראשון, אבל זה רק כמעט, היא מגיעה בנחיתות גדולה גם מבחינת הסגל שלה למשחק מול פיורנטינה.
כן, אבל זה מסמל איזשהו שינוי במחשבה והתקדמות של הכדורגל שלנו, משום שפעם משחקים נגד קבוצות בליגה האיטלקית, קבוצות חזקות בטופ 8, הקבוצות היו באות להתבטל, פשוט משחקות הגנה כל המשחק ובסוף סופגות איזה שניים או שלושה שערים ומפסידות וללא שום סיכוי במשחק הגומלין. פה עדיין הם שיחקו, מכבי חיפה שיחקו לחץ גבוה, הגיעו להתקפות, הניעו כדור, הבקיעו את השלושה שערים שלהם, במשחק ההגנה הם לקו, גם קיוף היה ביום לא טוב,
השוער.
אבל כן, אבל הוא שוער מוכשר מאוד והוא יכול להרים את עצמו ולצאת משחק טוב. אם הגנה תיתן משחק טוב היום, הכל יכול להיות. אני אומר, הכל יכול להיות. זה לא משהו שנכון שהם פייבוריטים, נכון שהם קבוצה חזקה, נכון שהם משחקים כל שבוע נגד קבוצות באמת ברמה גבוהה מאוד, אבל עדיין 1-0 לא בשמיים. לא בשמיים.
אוקיי, אז אתה אופטימי, בוא ניגע במכבי תל אביב, שם זה באמת רק לבעוט בדלים מבחינת מכבי תל אביב, אחרי יתרון 4-1 מהמשחק הראשון מול אולימפיאקוס, הם עימו ביוון את הקבוצה המקומית, הפעם זה בסרביה כאמור תחת הנסיבות, בוא נשמע ראשית את אנריק סבורית, שחקן מכבי תל אביב.
We know the potential of Olympiacos and we know that we have a good result, but this result sometimes can be bad for you. So I think that we need to be focused in our game and we need to win this game.
טוב, אומר סבורית, קודם כל צריך לנצח, לא להסתפק בתוצאה אחרת למרות היתרון מהמשחק הראשון. הוא אומר, אנחנו מכירים את הפוטנציאל של אולימפיאקוס, והוא אומר, לפעמים התוצאות האלה, הטובות, כלומר 4-1 מהמשחק הראשון, יכולות לפגוע בך כשאתה בא בהכנה למשחק נוסף. כך אתה גם רואה את זה, יוסי?
חד משמעית, צודק. אני רואה שגם מיץ' גולדהר הגיע, כולם מבינים את משמעות המשחק הזה, מבינים ששום דבר לא גמור, כפי שאמרתי במשחק הקודם של מכבי חיפה, למרות ה-4-1, תקשיב, שער מוקדם חלילה של אולימפיאקוס, ולך תדע לאן זה הולך. ההתקדמות של הכדורגל שלנו שוב, במשחק הזה של לחץ גבוה, 90 דקות לחצו את אולימפיאקוס ביוון, ונתנו להם רביעה. פה צריך את הבגרות של הכדורגל שלנו עכשיו, להראות כמה אנחנו בוגרים, ולהגיע למשחק הזה גם עם רצון לנצח אותו, כפי שאמר סבורית, לא לחפש תוצאת אקו, לא לחפש 0-0, לא לחפש את זה 1-0 להפסיד, 1-0 קטן, כי אתה יכול להסתבך. ולכן צריך לבוא בוגרים עם הרכב חזק, כפי שאני מבין שקין הולך לעלות, הולך לעלות עם הרכב חזק, וכך צריך להיות. ללחוץ גבוה, לשחק כפי ששיחקו במשחק הקודם, והלוואי וניפגש עם שתי קבוצות ברבע גמר ישראליות, כן. ברבע גמר הקונפרנס זה יהיה...
טוב, זה יהיה מדהים, זה גם יכול להיות בארץ, בניגוד למשחקים אחרים, כי אלה שתי ישראליות, אבל עוד חזון למועד.
וגם תהיה לנו בטוח נציגה אחת בחצי הגמר.
כן,
זה יהיה בכלל...
טוב, אבל זה באמת פנטזיה, בואו נמתין קודם כל לתוצאות הערב. יוסי שושני, פרשננו, תודה.
תודה לך.
ואנחנו נהיה עם עוד פרשנויות ועוד קולות לקראת המשחקים הללו, ובכלל בענייני הכדורסל, הכדורגל וגם עניינים אחרים בכאן ספורט בארבע. דקלה.
והצלחה לכל הנציגות הישראליות. ליאן וילדאו, תודה רבה.
תודה.
אנחנו עושים עכשיו לעוד קצת פרסומת, מיד לאחר מכן תרבות. בחצי היום עכשיו תרבות, מיד תהיה איתנו דורית אסרף מזרחי. נתחיל לשמוע את הצלילים ברקע. תודה רומן.
לראות את אמיר שדה מהצמד, אמיר ובני, מלאי תל אביב, זה אני ואת. אבל ממש עכשיו, לפני 3 שעות, יוצא שיר שאנחנו שומעות ברקע, מבטא. בואי נגיד שלום לאמיר.
שלום, מה קורה?
מה נשמע?
טוב,
זה פעם ראשונה שאתה שומע את השיר ברדיו.
נכון, זה גם נראה לי פעם ראשונה שאני עושה ראיון לבד.
אתה רגיל בזוג. בוא נשמע קצת, אז שתתרגש עוד יותר. בוא נשמע.
יאללה. אף פעם לא נהיה כמוהם, לא נחיה בשקר או בעונש. אלה דור של הזויים, אני יודע את זה מגיל 4. מגדלים אחד את השני כאילו שכל סבבה. וכשיהיה לי ילד, יהיה לו בית חם. וכשיהיה לי ילד, יהיה לו סוודר חם. ואבא יבשל כל ערב ניפגש,
אמיר, נגיד שהמילים והלחן הכל כך נעים הזה שלך, תספר לנו על השיר שהוא מאוד ברור.
כן, תודה רבה. זה שיר שאני כתבתי על בואי נגיד על הילדות שלי, על איך שגדלתי. אני שמתי לב פתאום, חשבתי מחשבה שבעצם מאז אביב גפן, לא יודע, ב-90s, לא יצא לי לשמוע שיר על גירושים, על הורים גרושים, על ילדות בשני בתים. ונורא חסר לי, בתור אפילו חובב מוזיקה, בתור בן אדם, את התוכן הזה.
וכתבתי את השיר הזה.
הבאתי אותו משלי, כן. שזה משהו נורא גדול בעולם, זה משהו שכמעט חצי מהאנשים חיים אותו.
כן, ועכשיו אתה מוציא את השיר, שאני חייבת לומר, רוב המוזיקה שיוצאת עכשיו היא שירי מלחמה. כאילו פתאום שיר כזה, זה די אמיץ להוציא אותו עכשיו.
נכון, אני לא יודע אם אמיץ, יש לי אלבום מוכן, אני הייתי אמור להתחיל להוציא אותו באוקטובר.
משהו משתנה, כן.
ובאמת חיקיתי. חיכיתי 5 חודשים, כן. ואני מרגיש שאנשים קצת רוצים לחזור לחיים. הדבר שהכי הטריד אותי בנוגע למוזיקה שלי, זה שהרגשות הרגישו לי, שעכשיו הרגשות נורא לאומיים, נורא כלליים, נורא מלחמתיים, ואיפשהו הבן אדם בתוך עצמו זה קצת נאבד. ואני חושב שאנשים אולי קצת מחפשים את זה שוב.
כן. מה עוד מחכה לנו באלבום?
שירים שכתבתי את כולם בעצמי לבד, שאני מאוד נרגש לשים אותם בחוץ, כי זה מאוד אישי, מאוד חזק, מאוד עמוק, אני מקווה שאנשים יתחברו לזה.
איך זה להיות לבד פתאום?
מוזר, מעניין, ואני לא כזה לבד, אני עדיין עובד עם בן, בן עובד איתי על המוזיקה, הוא עושה איתי עדיין את השירים, הוא עושה איתי את האלבום, אז אני לא מרגיש לבד, אני מרגיש די אותו דבר. להתראיין עכשיו לבד, אני חייב להגיד שכאילו יש לי פחות חשק לעשות צחוקים, תמיד ברעיונות אני ובן עושים צחוקים.
כן, גם זה קצת כאילו... יותר קשה כשאתה לבד.
נכון, אין לי מי, אין מי שירים לי להנחתות, אז אם את רוצה...
אני מנסה.
אתה יכול עם דורית אולי, שיש מצב שדורית יכולה לשתף כאן פעולה עם העניין הזה.
אני דווקא.
אני חייבת להגיד שלרעיון ראשון זה נשמע מדהים, וגם השיר הוא באמת, הוא מאוד נוגע ללב, אני חושבת. זה נשמע כחוויה שמאוד השפיעה, אולי ככה אירועי חיים היו בצילה במהלך השנים, לפי המילים, לפי מה שנשמע מהשיר.
כן, אני היום גם בגיל, גם שההורים שלי היו בו, כשהם התגרשו, אז אני רואה את זה פתאום מהזווית של הגיל הזה, שלהם, וגם אני בגיל כבר שמחשבות על משפחה, או איך אני אגדל את הילדים שלי, אני גם דוד, דוד מאושר, דוד גאה, בעצם אחותי, היא עכשיו מקימה משפחה משלה, אז גם הכל נורא הפעיל אותי בעניין של איך שאני גדלתי.
אבל אי אפשר בלי המלחמה, ובמהלך החודשים האחרונים יצא לך שיר שנקרא "אלוהים לא יתעורר היום". מתי כתבת אותו?
אני כתבתי אותו, אני חושב, שבועיים אחרי השביעי באוקטובר. זה שיר שהוצאתי וקיבלתי עליו תגובות מאוד קשות. על זה שהשתמשתי באלוהים, הענשתי את אלוהים, על זה שאמרתי את המילה שואה. המדינה שלנו לא כל כך מסתדרת עם הסוג תכנים האלה.
היו עוד כמה שירים כאלה, אל תדאג, זה לא לבד.
כן, אני מרגיש שחטפתי אש, שאנשים מאוד, יודעת, חרבו דרבו וכאלה דברים שהם מאוד בכיוון אחד וברורים ומלכדים יותר, נהנו יותר מאהבה, ואני כאילו חטפתי איזה אש, אבל אני עדיין לא מרגיש שאני מוכן להצניע איזשהו קול לאיזשהו כיוון, רק בגלל שאתה תחטוף אש, זה... זה הדבר הראשון שנהרס כשיש מלחמה, היכולת לדבר.
אני חושבת שיש קהל גם לאלוהים לא יתעורר היום. שיהיה המון בהצלחה באלבום, אנחנו נשאר עם השיר הזה.
תודה רבה,
אמיר. תודה.
ודורית אסרף מזרחי, תודה רבה גם לך.
תודה, דקלה.
אלוהים, כולנו אישה חבולה, כבר לא מבדילים בין פחד לבין אהבה. זאת חוצפה של אדם להיות אורח בעולם ולחשוב שהאדמה היא שלך.
ועד כאן יומן הצהריים שלנו, נגיד תודה לעורך גיא קוטב, למפיקים שלנו קובי זרח ועמית כהן, לטכנאי השידור רומן סורקין, סיוע בהכנת היומן, שמעון דוקרקר ואורית שולץ, תודה רבה שהייתם איתנו, יש לנו חדשות טובות, שבת שלום, סוף שבוע נעים, אני עוד באוזניים עם השיר של הנר שפירה ושנן סטריט, שנאת אחים אני נגד, אני דקלה אהרון שפרן, להתראות.
הוא לא צחק ולא הבין את הנקודה, והצטערתי מאוד, אולי זה סוג הבדיחות שהיית צריך להיות שם כשזה קרה.